כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
כאן ביד אליהו הרחובות הם כמו בית, ואני זורמת אליהם בלי חזייה. בעלי גהר עליי כל הלילה, אישה שלי הוא קרא לי, ולי ענייני כוח לא מזיזים. בעלי יודע אותי טוב מכל המחאות של שחרור האישה. כל הזמן אני מבייצת. הבית הומה ילדים, חלב מטפטף מהפתמות נספג בטריקו שעליי. אני אוהבת חופשות לידה. עוד מעט תעמיד סירים, שניים, שלושה, העוגה שלי תעלה, ואני אתפח ואתפח.
ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה. יש לנו תוכנית לפחות ברמה אישית מאוד משמחת, כי אני מראיין את יונית נעמן, שהיא גם חברה, גם קולגה, הרבה שנים בעצם.
נכון.
שלום יונית.
שלום שלומי, תודה שהזמנת אותי.
אז אני חושב שלהיות משוררת זה רק אחד מהעיסוקים שלך.
כן.
אז אולי נפרט קצת את השאר קודם.
טוב, אחד הדברים החשובים והאהובים עליי ביותר הוא אולי אתר העוקץ, שאני עורכת.
את עורכת יחד עם תמי ריקליס?
נכון, עם תמי ריקליס, לא מעט שנים. וזה אתר שהוא בעיניי גוף חשוב בציבוריות ובתקשורת בישראל. תקשורת איזוטרית משהו, זה לא מיינסטרים כמו כאן, אבל אני חושבת שיש לו לא מעט קוראים, ואנחנו משתדלות לעשות את העבודה ככה ש... נצליח לאתגר את השיח המרכזי של התקשורת מיינסטרים בישראל.
את יודעת מה, אני רוצה שנייה להתחיל עם זה. כי okay. אתר העוקץ הוא באמת אתר שהוא מאוד down to earth, זה מאוד... זאת המציאות, זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים על שיח כלכלי, גם אם אנחנו מדברים על שיח פוליטי, הוא ממש down to earth, אין... לא מוכרים שם חלומות באתר הזה.
נכון, זו הגדרה מדויקת. Okay. נכון, אפילו... אישה שקוראת את האתר הזה בקביעות במשך המון שנים, אמרה שאנחנו צריכות לנסות להכניס קצת שמחה לאתר, בגלל שהוא עוסק באמת בדברים שהם דברים נוגעים משהו.
זאת הגלולה הכחולה, אם אנחנו...
כן, ממש.
אני רפרר קצת למטריקס. ולמה אני אומר את זה? כי השיר הראשון שהקראת הוא כמעט אולי אחד המייצגים של ההתחשבונות שלך עם חלומות, נכון? זה לא שאת נשואה...
לא.
כי מי שקורא את השיר הזה ולא מכיר אותך, הוא אומר לעצמו, מדובר פה בהגשמת החלום האמריקאי על פרטי פרטיו.
נכון, והישראלי.
והישראלי גם.
ממש.
ואת מתחשבנת הרבה עם החלומות האלה שנטעו בנו.
נכון, בייחוד בספר הזה. זה ספר שהוא, אני חושבת, בהרבה מובנים, החלום ושברו. או החלום והווריאציות שהמציאות, שברי החלומות שנותרים לנו במציאות. כן, זה, יש בספר הזה שער שנקרא שירי אשת איש, וכל השער מוקדש לפנטזיה של היות אשת איש, שזה משהו שלא עלה בידי לעשות סופר.
ואנחנו באמת כבר נכנסים, כאילו נכנסים לבוא לדבר על הספר, אבל לפני שנדבר רגע על השערים האלה, יש פער מאוד מאוד עצום. זאת אומרת, בין המציאות, כמו שהיא, לבין החלומות שמוכרים לנו, ועצם העובדה שאת מטפלת בשתי הקצוות האלה, היא אומרת משהו על מה שאת חושבת על הפער הגדול הזה.
נכון. אני חושבת שמגיל מאוד צעיר, אני חושבת שמתחילים להתפקח בעצם. נראה לי איפשהו שם בגיל ההתבגרות, אולי טיפה אחר כך, מתחילים להבין שכל ה... מראית העין של הנורמלי שאנחנו גדלים לתוכה, היא לא בהכרח בהישג יד, היא לא בהכרח נורמלית, היא לא בהכרח משמחת, יש בה הרבה כאב.
את בעצם אומרת שיש פה איזה מין אפקט פבלוב, ספציפי מאוד. אתה תקבל הנאה ואושר רק אם תשיג את הדבר הספציפי הזה, לעומת המצב, יכול להיות האידיאלי, להגיד לנו, הכל יכול להיות פתוח, הכל להיות אפשרי. אושר אתה תמצא בכל רגע ורגע, אבל שוב, את האושר אנחנו כבר מתוכנתים לשחרר רק אם הגענו ל...
נכון, זאת התניה, באמת. וגם הדימויים שמשדרים לפתחנו מכל עבר, מכל כיוון, גם בתרבות הפופולרית בעיקר, נגיד, ברור שבספרות אפשר למצוא אלטרנטיבות, ובקולנוע טוב אפשר למצוא אלטרנטיבות. יש אלטרנטיבות, אבל מה שאנחנו מחונכים מגיל מאוד מאוד צעיר, החל מגיל גן, שאנחנו נכנסים בגיל 3 לגן עירייה, ויש שירותים לבנים בצבע כחול, ושירותים לבנות עם שלט בצבע ורוד, והמשחקים שמותאמים לבנים, המשחקים שמותאמים לבנות, וכל ההתנהלות סביב היחסים בין המינים, ומה זאת משפחה, ואיך נראית הצלחה בחיים, הכל מכוות מגיל מאוד מאוד צעיר, ואנחנו גדלים לתוך הציפיות האלה מעצמנו, והסביבה מצפה מאיתנו לצפות מעצמנו, להגשים את עצמנו בדרכים מאוד מסוימות. וכשזה לא קורה, זה שבר גדול. טוב, או שזה שבר גדול, או שזה רבל גדול. או שאתה הופך להיות מרדן, ולפעמים למרד הזה יש ערך, והוא לפעמים הופך להיות הערך בפני עצמו, ולפעמים פשוט חיים את החיים, וחיים אותם בכל מיני דרכים, ורק בדיעבד מבינים שגם זה בסדר, שגם אלה חיים.
אני נזכרתי פשוט בשיר על על המוכר במקולת, שהיה בעצם, עושה לך מה שעושים לרווקים בחתונות, מה קורה, מה העניינים, מה קורה, מה פה, מה שם, עד שהוא...
על השכן.
זה על השכן, סליחה.
כן, כן, שהוא עבד במאפייה, נכון.
והוא מת, הוא מת בסוף.
הוא מת לפני שהתחתנתי.
לפני שאת התשובה אחרת. בואי נקריא רגע עוד שיר אולי מהקובץ הספציפי.
מהשער הזה?
כן, מהשער הזה. כי דיברנו בעצם הרבה על משהו שאת עוסקת בו בעצם לא מעט, שוב, במציאות התופחת על פנינו אל מול...
כן. טוב, אז נקרא שיר ממקום אחר, פיאצה דספניה. ואז מסימו אומר לי, בואי בובה, ונותן לי יד, ואנחנו מחליקים במדרגות, יורדים ומרחפים, את הלב שלי מתרונן אל תוך האטמוספירה ונשאר תלוי מעל העיר, הומה בשעון שמחריש את אוזני השוטרים בכיכר. אנחנו שותקים בשפה בינלאומית, ואני פועמת בתוך כף היד שלך, מתארטלת משכבות גיאולוגיות. עכשיו מושלת בשכינה אימפריאלית, והכל שלי וממני ואליי. המדרגות, האובליסק, המזרקה, הפסל הגאיוני הזה, ההמונים, כל מה שיצוק ומה שנוסד והתכונן, וגם מה שתכף יקרה ברחוב קטן ביני ובין מסימו, מאיר את השמיים נגוהות. אינני יודעת אם זו השפעת הסמים, או שמה זהו חזיון הכזבים של האהבה. מזמן לא אהבתי.
טוב, אם כבר הגעת לזה, אפילו שיש לנו עוד כמה הקדמות לעשות, אני אעשה לפחות הקדמה אחת... מתבקשת. זה הספר השני שלך, עם לב נופל, שיצא בהוצאת לוקוס.
נכון.
והספר הראשון היה כשירדנו מהעצים. אנחנו נצטרך לדבר על זה. אי אפשר שלא לדבר על ספר עם כותרת כזאת. פשוט אי אפשר. אבל הספר הזה הוא הרבה יותר אישי.
נכון.
הוא הרבה יותר אישי.
כל ספר הוא אישי, אבל אני מבינה מה אתה אומר.
זה הרבה יותר אישי מהספר הראשון. בספר הראשון העולם מסביב היה הרבה יותר קיים.
כן.
כן.
כן. נכון.
ופה כאילו את באמת במרכז, ואת כאילו, אני חושב שאולי הספר הראשון היה מין הליכה קצת מסביב, אני לא מדבר על האיכויות.
כן, כן.
אני מדבר ממש על המרחב שהלכת בו. ופה אמרתי, יאללה, הגיע הזמן.
נכון.
דיברת באמת על השער השני, אבל הוא בעצם הקדמה, אני הרגשתי לדיבורים על הלב, שהם היו בעצם המרכז של הספר, שהוא התחבא כזה בין שער השערים באופן מטאפורי, כמו בעצם, כמו שהוא מתחבא לנו בגוף. ואני חושב ששם יש את השירים האמיצים ביותר, כאילו לשוחח על הלב שלך עם קוראים, אני יכול להגיד בעצמי, זה לא מעשה פשוט, כאילו זה לא משהו קל לעשות אותו.
נכון.
אפילו זה, השיר שהקראת אותו עכשיו.
נכון.
אוקיי.
טוב, חלוקה לשערים זה באמת סוגיה נפרדת, אני חושבת, של עריכה, ויש הרבה שאלות שקשורות בדבר הזה. אבל כן, זה נכון שהשער של הלב הוא באמת באיזשהו אופן יותר מכונס ומתכנס פנימה. דווקא אני מרגישה שזה כיף לדבר עם קוראים על הלב.
גם כשאת שם את עצמך ומגלה על העולם שלך ועל השאיפות שלך,
הפחדים, כן, החרדות. האמת שתמיד במפגש עם קוראים אמיתיים, אני פתאום נורא נבוכה מהחשיפה. גם לתת הספר הזה, נגיד, לקרוא להורים שלי, היה לי הכי קשה בעולם. אבל בסדר, זה התמודדות
שצריך. יותר מהספר הראשון, זאת אומרת, אני לא טועה, זה ספציפית באמת שם את עצמך. כן. ממש נחשפת קצת יותר.
נכון, נכון, אני חושבת שאתה צודק. אם כי תמיד אפשר להגיד שזאת לא אני, זה הדוברת.
כן. לא, אז משוררים יש לנו פחות...
זה שירה, נכון.
לא, אבל למשוררים יש פחות את התירוץ הזה מסופרים.
נכון. נכון, וגם סופרים תמיד נשאלים מה המידה הביוגרפית, עד כמה זה ביוגרפי, ומשוררים לא נשאלים את השאלה הזאת, כי זה פשוט לא רלוונטי איכשהו. זה ברור שהכל ביוגרפי, והכל זה חומרי החיים, והכל זה חומרי הלב. אז כן, החשיפה זה שאלה, זה לא בהכרח, מצד אחד זה ספר, זה כאילו ספר חי בעולם, ועושה דרכו, ואנשים עושים בו כבתוך שלהם, והוא מקבל כל מיני צורות ואופנים שאני לא ייחלתי להם, ולא תיארתי לעצמי שהם יגיעו לכאלה מקומות, ואז כשפוגשים באמת את מי שכתבה את הדברים, אז... אתה יודע, זה קצת מחייב, וזה קצת מלחיץ, וזה הרבה מביך. כן.
אוקיי, אלה החיים, אין מה לעשות.
נכון.
אלה החיים. אוקיי, תקריא שיר, אנחנו גם נצא, אנחנו נתחיל גם לשמוע שירים שבחרת לנו בתוכנית.
אני אקרא שיר שהוא מעין פרוזה שירית, מסדרה שנקראת אפוקליפסה.
זהו, האמת שהיה לי איזו שאלה, יש שם אחת על פחמימות ריקות. פחמימות ריקות ועריבות מאוד לחייך, ורציתי לשאול, האם זו מטאפורה למצב? הרגשתי שזה סוג של מטאפורה.
נכון, זאת מטאפורה. תשמע, אני חושבת שבמובנים מסוימים זה מטאפורה לתרבות השפע. אני כל הזמן, אני עכשיו סיימתי לא מזמן חופשת לידה, ויצא לי להסתובב קצת בעוונותיי באיזה קניון שקרוב לביתי, וכל הזמן חשבתי על זה באגמומיות, אני חייבת לציין, שאני מסתובבת לי עם עגלה בקניון, ואתה יודע, לא רחוק מאיתנו, וכן רחוק מאיתנו, יש נשים שמצבם כל כך שונה משלי, וילדים שנולדים לתוך מצב, כשיש לי רק שני ילדים שיהיו בריאים, ותמיד במצב תינוקות, אני לא יכולה להפסיק לחשוב על תינוקות אחרים שהם לא ברי מזל להיוולד להורים שקשירים לטפל בהם, שיש להם אמצעים לטפל בהם, שיש להם קורת גג, זה מסוג הדברים שמרדפים באמת סיוטים בלילות, כשמתעוררים בלילה הרבה, וזה קשה. אז גם המחשבה הזאת על השפע שהוא הופך להיות פשוט תכלית, והוא הופך להיות מבחיל באיזשהו שלב, הצפה של שפע, ואנחנו, אתה יודע, במובנים מסוימים השפע הפך להיות דיגיטלי, אנחנו פחות נגיד יוצאים לרחוב ופחות רואים את הדברים האלה בעיניים, אבל הדימויים האלה כל הזמן משודרים אלינו בדרך המחשב ודרך הצג של הסמארטפון, אז כן, במובן מסוים זה לחלוטין מטאפורה.
אוקיי, אז איזה אפוקליפסה מתוך הרביעייה מתרגשת עלינו?
חמישייה.
החמישייה מתרגשת עלינו? את תקראי את
אפוקליפסה 3.
קדימה.
כולם היו עסוקים בבריאות הגוף והנפש ולא סמכו עוד על הרפואה המערבית. הערים נמלאו מטפלים אלטרנטיביים למיניהם ומומחים לתורות מן המזרח. בתי ספר לרפואה משלימה נפתחו והכשירו עוד ועוד מטפלים, ובקופות החולים הרגילות הציעו טיפולים במחיר מסובסד. אנשים הלכו בבוקר לעבודה בהייטק ועבדו על מיזמים וחלמו על אופציות, ובערב התפנו לעשות יוגה וטייצ'י וקונג פו והאיקידו וג'יוג'יצו. קרנם של הפסיכולוגים ירדה, וממילא רוב האנושות לא הייתה יכולה לממן את 50 הדקות המקודשות האלה. גם רפואה משלימה לא הייתה לכל כיס, אבל אנשים נואשו כל הזמן והלכו לשכך את המכאובים בדיקור יפני ובדיקור סיני ובעיסוי טוינה ובשיטת אבי גרינברג ובשיטת אילן לב, ומצאו לעצמם טיפולי וואטסו וגוף נפש וטרנספרסונלי והקומי, וכל הזמן רצו שמישהו ייגע בהם. זו הייתה שעתן היפה של המתקשרות והידעונים והבקיעים בחוכמת הנסתר, ומיני מאפפות ומנחשות וקורות בקפה ורבנים ומקובלים שהשמות שלהם עברו מפה לאוזן. אמרו אחד לשני, הוא הציל לי את החיים, או את חייבת להתקשר אליה, ומי לא ירצה שימשו אותו, שישקמו את ההתגלמות הכמושה של מה שהיה אמור להיות חייו. הייתה מחשפה אחת בטבריה שמכל קצוות הארץ הגיעו אליה, נעמדו בטור ארוך כבר בשש בבוקר. היו מטפלים שאפשר היה לחכות להם חצי יום בחדרי המתנה מלאים, והיו כאלה שלקח חודשים להזמין אצל המקום. לרבנים מקובלים היה צריך לפעמים פרוטקציה. היו כאלה שנסו אליהם באישון ליל. לפעמים אמרו להם מה שרצו לשמוע, לפעמים יצאו הלומים, מסמורטטים, ניגפים אל הקרקע. לפעמים לא זה ולא זה. סתם בזבוז כסף אמרו וחיפשו את הדבר הבא. אנשים הרגישו שהעולם הזה לא נותן להם את מה שצריך וידעו שיש עולם אחר וביקשו להתבדר ברוחותיו המנשבות. בבוקר הלכו לעבודה ובלילה חלמו על אשרמים ועל מישהו שיגיד להם מה לעשות וידע בדיוק מה נכון בשבילם ולא תהיה שום אפשרות אחרת ואור גדול יזרח עליהם. וניסו קבוצות מדיטציה ועיסוי תאילנדי ולימודי בודהיזם טיבטי וחוכמת הקבלה ואימימה ורצו להפוך את תורם ולהתחיל מחדש וכל הזמן זזו ממקום למקום וכל הזמן רצו שמשהו ייגע בהם.
גרח גלבי יומא על המנשקי גרח גלבי יומא על המנשקי אשקי על הרבי עלי חלגני אשקי על הרבי جنان تاني واليوم تقول لي يا عقول جنان تاني واليوم تقول لي يا عقول محبتك شلات محبت الكل محبتك شلات محبت الكل دلا دلا يا راجل لا يسمعك أهلي دلا دلا يا راجل لا يسمعك أهلي لو يسمعك أهلي ويقاطعوني لو يسمعك أهلي ويقاطعوني جرح قلبي يما على مناشكي جرح قلبي يما على مناشكي اشكي على ربي يا لي خلقني اشكي على ربي يا لي خلقني
שוב, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עם יונית נאמן, משוררת, עורכת. פספסתי עוד משהו, יש איזה תארים כבר? מה, איזה תואר אנחנו?
אני שוקדת כאילו על דוקטורט כבר לא מעט שנים. אולי מתישהו יהיה בספרות, משהו. כן.
השיר שהקראת, או בכלל כל האפוקליפסה, הרצועות האלה בספר, זה כמעט דברי הימים של המאה ה-21 בעצם. קצת מחריד בעצם לקרוא מין תיאור, כאילו כל כך... כל כך מרחף על החיים של אנשים כאן, כי זה נראה מתפיסה בדיעבד, אבל עוד לפני שהקראת אותו, את דיברת על הילדים. אז כמה שאלות. קודם כל, הספר הזה יוצא קצת לפני שנולד בנך השני.
נכון.
והספר הראשון הוא גם היה קצת, נכון? הוא היה...
נכון, הוא...
קרוב מאוד ללידה של...
כמה שנים בעצם אחרי, ב-2015, זה יואל נולד ב-2011.
אוקיי, אוקיי. אז אני ישב לי בראש שזה היה ביחד. ובכל זאת, הילדים לא מופיעים הרבה בספרים.
לא, טוב, השני...
כמעט ולא, כמעט ולא.
הספר עם לב נופל, יש בו שער שלם שנקרא בית קברות לעוברים, שהוא למעשה...
כן, אנחנו נדבר על זה, אבל הילדים עצמם... זאת אומרת...
כן, אז הוא בעצם מוקדש לילדים שלא נולדו. או שהיו בדרכם להיוולד ולא נולדו, נבצר מהם להגיע לעולם הזה.
אוקיי, אנחנו כבר העלינו את זה, אחרי זה תעני. אנחנו מדברים על שער שהוא מאוד מאוד קשה.
כן.
עוברים שלא נולדו, זאת חוויה שלא מרבים מדבר עליה.
נכון.
רק לאחרונה, אולי קצת בפייסבוק ראיתי אדם או שניים מהחברים שלי שמדבר על זה.
נכון. כן.
אנחנו מדברים על עוברים שנפלו אפילו אחרי חודשים ספורים.
כן, בשירה אני חושבת שיותר מדברות על זה, אבל כן, בוא נגיד שבשיח הציבורי או סתם בחיי היומיום, זה דברים שלא נוטים לדבר עליהם, ותמיד שאישה תבוא ותספר שהייתה לה הפלה, אז ותגיד את זה למישהי, תמיד, כמעט תמיד, ממש באחוזים מאוד גבוהים, יגידו, כן, גם לי, כן, אני יודעת, גם לאמא שלי, כן, לאחותי, כן. זאת אומרת, זו תופעה כל כך נרחבת וכל כך אנושית ומוכרת וטבעית, ולא נוטים לדבר עליה. אגב, זה מעניין, כי בנראות הציבורית, כל מי שנוסע, אני חושבת, בכבישי הארץ או מתהלך בדרכים, רואה את הפרסומות של עמותת אפרת. הפלה זה עסק רציני או משהו כזה, אז יש דיבור על הפלות, אבל זה לא הדיבור, זה דיבור פוליטי, אבל זה לא הדיבור הפוליטי שאני מכוונת אליו. הדיבור הפמיניסטי. פה זה, אתה יודע, המאבק של מי לוקח זכות על הרחם של האישה.
למרות שפה זה באמת יותר אישי, הזכרת המאבק הפמיניסטי, בספר הראשון הוא נמצא באופן הרבה הרבה יותר. איך אני יכול להגיד? אולי ברמות שאני ישר יכול להגיד, רגע, זה מוכר לי מנושאים שאני מכיר עליהם, או את יודעת, גם משאירים על עובדות ניקיון, שמחולק לערבייה, רוסייה ותימנייה באופן ספציפי.
נכון.
וגם יש איזה מחזור שם, מה המאבק הפמיניסטי צריך לעשות, משהו כזה.
נכון.
ופה הכל הגיע מהמקום האישי. גם השאר הזה מאוד מאוד הגיע מהמקום האישי. את הרגשת שאת צריכה רגע לקחת מנוחה רגע מלהיות מזוהים קולקטיב מסוים?
יכול להיות שכן, וגם במובנים מסוימים, אני חושבת שהרבה פעמים הדיבור המטה או הדיבור על תופעות חברתיות, תרבותיות מסוימות, מגיע מתוך הנפש פנימה, וזה בסדר שזה יהיה מהפנים החוצה ולא לא בהכרח מהחוצה פנימה, כמו שאולי אפשר להגיד שקרה בספר הראשון.
לא, אני אומר, יכול להיות באמת שהרבה פעמים, את יודעת, גם כמי שכתב ספרים פחות או יותר באותו זמן, אתה לא באמת חושב על המקום הזה. אחרי זה אתה מסתכל בחוץ, אומר, רגע, אני יותר מדי עם גם... שוב, זה ניכר בשירים מסוימים, אבל לפעמים, כשמדובר באומנות, אז דברים האלה מאוד מאוד חשובים.
נכון.
וחוץ מזה, אם תגיד לי שנמאס לך מהחבר'ה של המאבק המזרחי, חוץ גם אני קצת. לא, פשוט, סתם, אני צוחק.
לא, העניין הוא, אני חושבת שמה שאפשר לומר במובהק על ההבדל בין שני הספרים, זה שהראשון הוא פשוט אסופה של שירים שנכתבו בערך במשך 20 שנה. כי אני, כפי שיצרתי על עצמי, אני דחיינית קיצים איומה, ופשוט, אתה יודע, אפשר היה להוציא ספר הרבה קודם, אבל לא עשיתי את זה, כי ככה זה קרה.
לא, אני חושב שזה יפה, כי זה גם רוח הספר. הספר הוא מאוד קליל, אקלקטי. אפילו כשאני מדברת על נושאים קשים, זה מרגיש שהוא... אתה יודע, את חיה, את מרחפת את החיים, ואוספת כל מיני חוויות, ולפי דעתי זה... דווקא יצא כאילו לחיוב.
כן, אתה מדבר לי עם לב נופל.
לא, אני מדבר על הראשון.
על הראשון,
כן, שהוא כאילו מאוד, את מאוד חופשייה שם, את לא מחויבת לכלום, הדחיינות הזאת היא חלק ממך. אז זה מורגש שם.
כן, יכול להיות.
הספר הזה הרבה יותר רציני עם לב נופל.
כן, הספר הזה הוא גם נכתב במהירות הבזק, זה מדהים, והוא גם נולד ממש בקלות מפתיעה, ואתה יודע, תוך שנתיים, וזה באמת...
תוך שנתיים, זה נחשב כן. קצר. אוקיי, אני רוצה באמת להיכנס לאובי הקורה של שני... כן. לא, בעצם כבר נגענו באובי הקורה, אבל עוד כמה דברים. נגיד, בכל שער יש נפתח במין מבחן רורשך כזה, נכון?
נכון.
אמרתי לעצמי, תגידי, את באמת רוצה... גם ככה אומרים שאנחנו מתחכנים יותר מדי.
כן.
מה את רוצה שגידי לנו עכשיו?
אני פשוט פותח... מתה על חן שיש, האומנית הנהדרת, שאני כל כך אוהבת אותה. היא פשוט, היא מקור השראה, גם אישיותי וגם באומנות שלה. אני נורא 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 אוהבת אותה. והיא גם עשתה את הקריכה לספר הקודם שלי. היא פשוט עשתה קולאז' מעיתוני לאישה. וזה יצא נורא נורא יפה בעיניי.
זה הקולאז'ים, מה שאנחנו רואים? לא, בספר הקודם.
בספר הקודם. ופה, מה שאתה קורא להם כתמי רורשך, זה באמת, במציאות, בספר הם בשחור לבן, במציאות יש בהם שחור זהב וקצת ירוק, והיא פשוט עשתה אותם במיוחד לספר, והיה ממש קשה לבחור, כי היא עשתה מין סדרה כזאת, פשוט מרתקת, אפלה, ומעוררת וגם אופטימית.
אנחנו מחכה לתערוכה ועוד, פלוס ההשקה.
כן, חן שיש, תעקבו אחרי, יש לה אינסטגרם, ויש לה, היא אומנית מדהימה.
הספר מתחיל בתשליך.
כן.
נכון.
נכון.
ואחר כך מגיעים הרבה פחדים, צבא, רופאים. כאילו זה התשליך האמיתי, הרצון בעצם להיפרד מהפחדים האלה, לפחות כמו שאני ראיתי את זה.
נכון.
ואז מגיע תשליך שמדבר עם אלוהים כבר. ומשולבות בעצם, אתה יודע, אנחנו דיברנו על כל מיני חלומות שהחברה אחראית להם, אבל יש גם חלומות שאת כאילו אומרת, אלוהים אחראי להם. את מפרקת את אחד המזמורים הידועים, מזמור לשם רואי לא יחסר, בן הדשר ביצני, שהוא אחד אולי המזמור התהילים המפורסם ביותר.
כן.
ואת שוברת שם את השפה, וזה כמעט הופך להיות המצוקה שנמצאת בתוך השיר, ואת כאילו מתפרצת החוצה. את רוצה להקריא את השיר הזה, שידעו על מה אני מדבר?
כן. זה מזמור שבעצם אני מכירה מקטנות, נכון?
אפשר גם את התשליך הראשון. אני יודע שזה מופיע בשני שירים, אם אני זוכר, נכון?
מה?
המשחק הזה עם המזמור.
כן.
אז קודם כל זה בשיר הראשון.
נכון. נקרא את התשליך?
כן, והוא נמצא בעוד מקום, אבל זה...
נכון, בין צי וצרים, אתה צודק. שם זה ממש סוג של וריאציה על המזמור. אז נתחיל מהתשליך. ליד הנהר הגדול הזה עומדת פשוטה. מה יעשה לי אדם בעיניו הרעות? חשבתי שרק מאלוהים אני מפחדת. כבר עידנים שלא הייתה בינינו הבנה. שלא יחר באפו ויבעיר שאול תחתיות מטורלל תפור למידותיי, במי קולחין ירביצני. למה לא למדתי לבכות את הפורענות הזאת הפושעת שהתקבצה רשעים רשעים ונגפה עליי למעך? תריסר ירחים לא חסה עליי. ליד הנהר הפשוטה אפסיים, קוראת לרוחות לנדף שדים מעליי, זה דים שבצעוני נפש השנה הזו, המעוברת עוגמה. שתכלה כבר, מה יעשה לי אדם לא עירה, כל חטאותיי ישמי הזרם, תפלויותיי, רביצתי מנגד כשהחיים בסך, שביטת החשקים, צד התהומות. היידה, שתכלה, שיותחו הכוכבים לדמעות, שיפרוץ וינהר האשד. ליד הנהר נכנעת להשליך, תכלה שנה, יכלו כללות.
והשער הזה מסתיים בשיר שנקרא...
צריך לשרוף הכל ולהתחיל מחדש?
כן. גלגלי האופניים שלי, מרשה לי?
כן, כן.
מועכים עשרות כרטיסים מזן ביקור, שעליהם מוטבעים מספרי טלפון. חלקי פנים מרוטשים, עברי גוף. נדמה לי שהאוויר באזור הזה מהול בזרע. המדרכות מהבילות תעוקה. אני רוכבת ונבחלת, נבחלת ורוכבת. אבינו שבשמיים, מה עשית לנו? זה התחשבנות עם מישהו שאנחנו לכאורה לא אמורים להתחשבן איתו. את יודעת, אני, מה לעשות? יש לי אינסטינקטים דתיים. אתה היית דתייה פעם?
לא, אבל okay. אמא שלי דתייה, וגדלתי בבית מאוד מסורתי, אז יש לי יראה מאלוהים.
כן. לא, זה הזכיר לי איזה רגע שאני מאוד מאוד... פעם באתי לבקר חבר ביום כיפור, עוד הלכתי ברגל, כי יום כיפור וזה, ואז אני, כל עד שהוא לא צם, הוא לא, אז אמרתי לו, מה קורה? אז הוא אומר לי, עכשיו הוא צריך לעשות חשבון נפש.
וואו.
אני לא אספר כאילו מה היה מאחורי זה, אבל זה בערך המקום שאת אומרת, וואלה, כאילו, יש גבול, לא? יש לך באמת דיבור עם אלוהים, או שזה רק בשירה?
פחות בחיי היום-יום, אני חייבת להודות. יש בי, אני כשהייתי ילדה, נורא נורא פחדתי מאלוהים, ממש. וגם כשהתחלתי לחטוא, שהפסקתי לצום ביום כיפור, או שהתחלתי, אני זוכרת את עצמי גוזרת במספריים בשבת, וזאת הייתה ממש הכרעה. כי היה לי בבית דגם של אבא שלא שומר שבת, ואימא שכן שומרת שבת, ויכולתי לבחור באיזשהו מקום. וזה היה כרוך בהרבה מאוד פחד, והרבה מאוד בלבול. ואתה יודע, כשהגעתי לתיכון וראיתי שאנשים אוכלים פיתות בפסח, אני פשוט לא ידעתי את נפשי, לא, באמת לא האמנתי שאנשים רואים טלוויזיה ביום כיפור, כל מיני דברים מהסוג הזה. וכן, ואז הלכתי והתפקרתי, והשמיים לא נפלו. ועד היום, אתה יודע, דברים באמת מחרידים, שהם בעצם, הרי אנחנו יודעים שכל הדברים המחרידים קוראים לנו מיד אדם. ולא מידתו של אלוהים. ואז מתעורר איזשהו צורך להאמין שיש איזה, יש איזה מבוגר אחראי לעולם הזה. יאללה, תעשה פה סדר. אם אני מאמינה שיש או שאין, אני לא יודעת, אבל גם כשיואל שואל אותי אם אני מאמינה באלוהים, אני נותן לו תשובות מאוד מבלבלות. ואני באמת חושבת שהרבה פעמים... הכעס והאימה ממה שקורה בעולם הזה, בכל כך הרבה רבדים, הוא פשוט מאלץ אותך, הוא דוחף אותך אל הרליגיוזי באיזשהו אופן, אל המיתי, לא יודעת, לחשוב שיש לדבר הזה שיש לזה סיבה ומסובב, כי הכל נראה לפעמים כל כך סתמי, כל העקות והמצוקות שבני אדם סובלים מהם. אתה יודע, אין לזה סיבה. אז אנחנו רוצים שתהיה לזה סיבה, ורוצים שיהיה מישהו שמשגיח, ושיש איזה כוח עליון ששומר עלינו. אז אני חושבת שהדבר הזה מתגנב אל השירה.
את גם קושרת בין אלוהים ובין משהו שקשור ספציפית בגברים וגבריות.
מה? תגיד.
הנה, אם זה בשיר הזה נגיד.
כן.
זה בעיקר, אני שואל את עצמי הרבה פעמים, זה דעת העולם הדתי מקושר גם לפטריארכיות, ובסוף בקצה נמצא אלוהים.
נכון, מעניין.
נראה לי שבאחד השירים את גם מדברת על זה, שהם ספציפית בקטע דתי או משהו כזה, אני לא זוכר כרגע מאיפה, אבל אם לא, אז נסתפק במובן מהשיר הזה.
בוודאי, אני יודעת על מה אתה מדבר, על על העניין הזה שכשמישהו חולה, מתפללים ואומרים בן, פלוני בן אלמונית, ותמיד מציינים את שם האם, וזה באמת אחד המקומות המעטים שכאילו האם זוכה לאיזושהי הכרה, שהיא לא הכרה של גינוי ו... אתה יודע, ושכל סבלות העולם על כתפיה. אז כן, אני מבינה מה אתה אומר. זה משהו שאני צריכה לחשוב עליו, זה מאוד מעניין, אבל זה נכון שכאילו העולם שאני חווה אותו הוא עולם מאוד מאוד פטריארכלי. ובקצה הפטריארכיה הזאת, או בראש הפירמידה הזאת, עומד אלוהים, הישן והטוב, כפי שאני מכירה אותו. או לא מכירה אותו.
טוב, לפני שנצא למוזיקה ואז נחזור לשוחח, אז אולי תקריא לנו את השיר עם האלוהים הקטן הזה בסוף הספר. אלוהים מאוד מאוד קטן. אלוהים כשהוא היה עוד ילד.
כאילו גוגן בא לבקר. את חומה ואני לבן, אומר לי הילד, ואני שומעת את העולם נפרד לטובים ורעים. המילים כצלף משטחות אותי ארצה, וכבר הוא מתרחק קדימה ממני והלאה. את חומה ואני לבן, הילד חוגג את ניצחונו. לפני שאני מתפנה לחינוך, חיוך מתהיתי קופה על פניי. למה פסח עליו עברון הצבעים, ואיך הוא כל כך צעיר, הוא כבר יודע את כל התורה.
Just
שלום, אנחנו בברית מילה עם יונית נאמן. המקסימה כל כך, אתם צריכים גם לפגוש אותה במציאות, באמת, 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 המלצה חמה.
שלומי, אתה כל כך חמוד.
וזהו, האמת שיש גם איזה פער בין לפגוש אותך במציאות, לבין לפעמים לקרוא שירים לא קלים, ודי קשים בספר. אני באמת, אני לא זוכר אי פעם שנפגשנו ולא היה לך חיוך נפלא מרוח על כל הפרצוף. וזה גם איזשהו דיסוננס, אבל אני לא יודע, זה קרה לך במציאות נגיד?
זה מעניין שאתה אומר, כי בהשקה של הספר הזה, בעם לב נופל, אז אחת החברות הטובות שלי ניגשה בסוף ההשקה לאימא שלי ואמרה לה, אבל דליה, את יודעת, יונית היא באמת אדם נורא שמח בחיים, והיא מלאת שמחת חיים, היא חשה צורך לנחם אותה אחרי שנקראו כמה שירים שהיו, הייתה השקה סופר שמחה, כן, אבל אתה יודע, התכנים שבהם עושה כספר.
אז את מסבירה.
כן. נכון, א', אני אישה מורכבת, וב', כן, אני חושבת שחוויית החיים הבסיסית שלי היא כן חוויה של שמחה. היא כן כזאת.
לא, האמת שאולי זה בגלל זה. אני פעם קראתי משהו, אם אני לא יודע, זה היה של אושר. הוא אמר, את כל הדברים הפחות טובים להוציא. כי אז הדברים הטובים יישארו בפנים ויוכלו להתפתח.
מעניין.
אני לא יודע אם זה בא אצלכם פילוסופיה או שזה בא אצלכם מתוך אינסטינקט, אבל זה נראה לי ממש מרגישים את ה...
כן. אני חושבת שאצלי האינסטינקט הוא להיות שמחה ולשמוח בעולם, כן. וגם יש לי איזו תחושה של אמון בעולם מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, החיים מכבידים כן. את אולם, אז...
אפרופו השיר האחרון שקראת.
כן.
גם על חוויות גזעניות אנחנו קצת פחות נתקלים בהם בספר הזה.
כן?
יחסית לספר הקודם, כן. Okay. אני חושב שחוץ מהשיר המאוד מאוד מובהק, היו פה ושם כמה רמיזות, אבל לא באופן...
כן, נכון. כן, אבל זה וואחד
וואחד. אבל דעת מה, אולי ש... כן, שזה הזמן לדבר על השירים הוויזלטיר.
נכון.
כי אולי הם מאוד מאוד יוצרים איזושהי... כמעט תמונה הפוכה, נכון? לאישה מזרחית זה גבר לבן...
בטח.
אוקיי, אז אני חייב לשאול אותך, בדרך כלל, אם יש רמיזות כאלה בספרים, אני לא נכנס לזה כדי לא ליצור מאומות, אבל מדובר פה על שני שירים שהם בוודאי מאוד מאוד בולטים.
כן.
זאת אומרת, גם מוקדשים.
כן.
בצורה די ברורה. וגם כן. נמצאים שם.
כן. יש שיר אחד שממש מוקדש לויזלטיר, הוא okay. מחווה למאיר ויזלטיר, שזה משורר שאני אוהבת, ומאוד אהבתי בנערותי. כשלמדתי בתיכון מקיף יהוד, והייתה לי מורה, זכיתי, והייתה לי מורה משוררת, שין שפרה, שלימדה אותנו, היינו קבוצה מאוד מאוד קטנה, והיא לימדה אותנו קורס, היא קראה לזה קורס, כן, בתיכון, שנקרא קונבנציה ושבירתה בשירה העברית. וזה היה הרבה לפני כל התודעות המזרחיות והפמיניסטיות שלי וכולי, אבל אז זה היה, כלומר, אם אני אשמיע לך את הפלייליסט שהיה שם, אז זה יראה לך מאוד, הסילבוס היה מאוד גברי, חוץ מיונה וולך, ומאוד לבן. אבל אני פשוט התאהבתי שם, גם זה היה נורא מרתק, והיא גם כל הזמן התנעתה בנו, ואמרה שהיא מלמדת אותנו ברמה של אוניברסיטה. זה היה סופר כיף, היינו 8 ילדים, וזה היה תענוג, ושם הכרתי את ויזלטיר, לא הכרתי אותו קודם, ומאוד מאוד התלהבתי, אני חושבת, מהבוטות שלו, דבר שאני היום פחות מעריכה אולי, אבל כנערה זה היה נראה לי מאוד אמיץ. ואז למדנו את השיר שלו, עוד סונטה שקספירית, שנקרא עוד סונטה שקספירית, ואני יודעת אותו עד היום בעל פה, ובעצם...
זה לא השיר שיש בו את המילה...
פרחינה עדינה.
כן.
אמרינה לפרחינה עדינה, יש סיכוי שמבטך הטעם, מרצת בחום דוק פנינה וכולי, אני באמת יודעת
שזה מזעזע, פשוט מזעזע.
והשיר פשוט מסתיים בשורה הבוטה, היש סיכוי שתזדיינו איתי. והוא עובר בעצם, הוא סוקר אותה, זה מבט סוקר, השיר הוא מבט סוקר, מלמעלה עד למטה, מי המבט הטעם, מה זה טעם, כן? כאילו יפרחה. מהמבט הטעם שבעיניה ועד התחת המעקס שלה בתוך הג'ינס הסמרטוטי וזאת השאלה שניצבת בסופו של השיר ורק שנים רבות 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 אחרי השיר הזה שלמדתי אותו לראשונה ואחרי שכתבתי עליו מסע שנקראת זה ידוע שתימניות חמות במיטה ורק אחרי שהבנתי באמת לעומק בעומק הגוף שהיחס שלי לגוף שלי והיחס שלי למיניות שלי הם פשוט מותנים על ידי המבט הזה, אבל הבנה כואבת, הבנה של, של מצוקה במובן מסוים. רק אחרי כל השנים האלה, כתבתי לשיר הזה תשובה. ולכן הוא נקרא תשובה מאוחרת למאיר. והוא כתוב במבנה של סונטה שקספירית, ואני מאוד אוהבת מבנים, אני אומנם כותבת בחרוז חופשי כמובן, אבל אני מאוד אוהבת מין אתגרים כאלה, זה נחמד לי, אז פשוט כתבתי לו.
קדימה.
תשובה מאוחרת למאיר. אמור נא לי, הו גבר שפל מבט, שמחמד אותי כעת עד זוב, ששרביתך חודו עומם עת עת, סבת הנחת דשת כאן מכאוב. חמדנותך אותי אין קץ מגעלת, לשון חווה נשמטת להלכית, באגב רב יצאת לטיילת, חמוש ברגז של פוחית. אולי לכן תשלח ידך לא פעם לרפוף או להדק את החגורה, אחד מיני רוב הרגלים בלי טעם, שלטון ללא מצר במכורה. חושב, מקשיש, אך בטח איכותי, אשמי, אמות ולא תשכב איתי.
אוקיי, נהדר. לא, זה באמת סקירת מעגל, כי אני אומר לעצמי, האם מזדהית בעצם עם הדמות שהוא סוקר בתור מישהי שקוראת את השיר פעם ראשונה?
כנערה, אין לי ספק שהזדהיתי. אין לי ספק שהזדהיתי, וזה חלק מתהליך הדיכוי, וזה אגב, בעיננת של, איך אומרים את זה, בקליפת אגוז, זה מה שעבר עליי בתור נערה מזרחית שקוראת ספרות עברית, שקוראת את יעקב שבתאי וקוראת את דוד גרוסמן וגם קוראת את דבורה עומר בתור ילדה.
שאלה להגנתו. תראי, הרבה פעמים, ושוב, למשורים יש פחות את הפריבילגיה להתחבא מאחורי דמויות, יש גם רצון להוציא את הדברים הפחות טובים. כי יש גברים שמתנהגים ככה ולא מעט, ואני מניח שמשוררים, או מי שכותב אומר לעצמו, רגע, אני צריך להיכנס למקום הזה, הרי הוא יכול להזדהות איתו בקלות, אין פה שאלה, אין גבר שלא יכול להבין את המבט הזה של מאיר ויזלטיר, שאלה אם הוא נותן לו מקום בחיים. ויכול להיות שיוצר אומר לעצמו, רגע, יש לי גם איזושהי אחריות, לבוא ולהגיד, כן, גם זה קיים בנו. אני לא יודע אם זה קיים במקרה הזה, מכירה אותו קצת יותר טוב, אבל באופן כללי ישר קפץ לי העניין הזה, כי הרבה פעמים משורים או סופרים אומרים לעצמם, רגע, אני אתן מקום גם לדברים השליליים. מצד אחד, זה סוג של אחריות, מצד שני, מי צריך את זה על הראש?
כן. תשמע, זו שאלה מעניינת בכלל, איך אנחנו מתייחסים לתוצרים, ואם אנחנו יכולים לעשות הפרדה בין התוצר האומנותי לבין מי שעומד מאחוריו או מי שאחראי לו. אני לא יודעת, זאת אומרת, האם אפשר להפריד את האנטישמיות מדוסטויבסקי, נגיד, או אז מה, אז אנחנו לא נקרא את החטא ועונשו, כי יש שם יחס נוראי לזקנה. אתה מבין מה אני אומרת? התשובה שלי על זה היא מורכבת. אפשר לקחת כל יצירה, בוודאי ובוודאי שנכתבה ללא מודעות מהסוג שהיום אנחנו מטפחים ושמחים עליו, ולעשות לה מין קריאה מפרקת כזאת. אם יש לה משורר אחריות, אני כן חושבת שיש למשוררים אחריות, אני חושבת שבהחלט יש להם אחריות, ואני באמת מאמינה גם ששירה ואומנות בכלל יכולים וצריכים לשנות את העולם, אז אני הייתי שמחה אם, אתה יודע, אם תוצרים יהיו פחות מיזוגנים ופחות גזעניים, וכן, ואם מישהו רוצה לבוא חשבון עם הגזענות שלו, או עם האנטישמיות שלו, או עם שנאת נשים שלו, אז שזה באמת יבוא כחשבון נפש, ולא כהדבר עצמו.
אוקיי. אפרופו מילים ושפה.
כן.
קודם כל, בשפה הראשון מופיעות מילים שבדרך כלל לא מופיעות בספרי שירה. פוט מופיע כמה פעמים. סליחה שאני לא יצא לי לקרוא כזה הרבה בספרים, והרבה דברים שאני חושב אולי טיפה גסויות, אבל ובספר הזה מופיעות המילים פייסבוק והייד, ואני אמרתי לעצמי, מתי מי שכניס את זה ספר שירה? אני הרגשתי כולם מסתכלים אחד לשני, אני לא מתכוון לעשות את זה ראשון, אתה מתכוון לעשות את זה? כי איך זה בדיוק מתלבש המילים האלה בתוך שירה, אפילו כשהייתי שומע את זה בהתחלה במוזיקה, זה היה נראה לי מוזר. אז קודם כל, האם את חושבת על זה באופן ספציפי? ושוב, גם בספר הראשון, המילים. שוב, אני חושב שיש לך את אני לא יודע אם זה לקרוא לזה אומץ או להבין את החשיבות שיש מקום למילים האלה גם בספר שירה. כי אלה החיים שלך, כי נכון. באיזשהו מקום.
כן, נראה לי שכל חומרי החיים בסוף הופכים להיות שירה.
אבל הבחירה של המילים היא כן, וואלה, אני אגיד לעצמי.
כן, הכל לגיטימי. אפשר להשתמש, בטח. כן. זה גם היה מצחיק שאבא שלי, החמוד, הצטלם לאיזה וידאו שעשינו, והוא קרא, נתתי לו לקרוא את השיר הזה עם הפוטות אל על, והוא עמד בזה בגבורה. כן, כן, עמד בזה בגבורה.
אוקיי, ולגבי המשלב, זאת אומרת, יש אצלך מצד אחד שפת יומיום,
כן.
מצד שני לפעמים זה שפה גבוהה, במחבר שלה, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אני לא...
כן.
את מבינה מה אני אומר? יש לפעמים, זה ממש כאילו את מדברת ברגיל, נכון. ולפעמים מגיע איזשהו משלב גבוה.
נכון, אני מאוד אוהבת את השפה, ואני מאוד אוהבת לשחק בה, ואני מעריכה שפה שהיא עשירה וגבוהה ומרגשת ומחדשת. אחרת כאילו, מה אנחנו עושים פה? אני, כי אתה יודע, גם השירה שנכתבת היום, והשירה שאני כותבת, היא באמת כאמור שירה בחרוז חופשי. זו שירה שאין בה יותר מדי קדושה. זה לא רבי יהודה הלוי. אין שם, אין לנו, המבנים הם לא קשוחים, והשפה היא לא שפה גבוהה, ובדרך כלל. ונראה לי שזה כן מעניין יותר לחתור לכל מיני פינות יותר נידחות של השפה, אבל זה מה שאני אומרת עכשיו הוא מין חוכמה שבדיעבד, כי כשאני כותבת אני לא חושבת על הדברים האלה.
אנחנו לקראת סיום, כן. ואני שוקל מה אני רוצה לשמוע, ויש יותר משיר אחד כזה. קודם כל, השני השירים על האוכל הם הדברים שהכי צחיקו אותי, אני חושב, בזמן האחרון. מצד שני, גם הרואה חשבון היה מעולה, ואישה קטלנית.
כן, בדיוק אני מסתכלת על זה, איזה קטע.
אוקיי, נלך על זה?
יאללה.
אוקיי.
אמרת שהספר הזה לא פמיניסטי, יש בו, אני
לא, הוא לא, זאת אומרת, אני, להפך,
כן,
אני,
לא
במ... אומרת, הוא לא ב...
במובהק. לא מרגיש,
כן, זאת אומרת,
כן.
אני חושב ש... שוב, אני יכול להגיד לך את זה גם מהזדהות, זאת אומרת, יכול להיות זה גם עניינים של תקופה, מתי אתה מזוהה, אבל יש גם חיתוכים שאתה יודע מתי לחתוך, כדי שיראו שזה יותר האישי ולא שוב, לכל דבר יש את הזמן שלו וזה בסדר, אבל אני הרגשתי את זה מתוך הזדהות, מאוד אהבתי את זה דווקא, מאוד אהבתי את זה, אני גם מרגיש את זה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו חיים בתנודות, אני צריך משהו, אני מגשים אותו, פתאום כל ההגשמה הזאת הופכת להיות מאוד מאוד רחבה, אני צריך להגשים עכשיו משהו אחר.
כן.
זה נראה לי הכי טבעי, וראיתי את זה והרגיש לי משמח גם. אז יונית נאמן, תודה שבאת.
תודה שהזמנת, היה כיף.
ותראי מה זה, תוכנית של משורר, שני משוררים תימנים, ולא דיברנו על זה ממש כאחד ואחת האדם.
איזה יופי.
ראיתם איך זה עבר לכם חלק, קשה להאמין. העורך האשכנזי שלנו יחתוך את זה, הוא יעשה מה שצריך כמובן, נדב אלפרין, אז אני מודה לו על זה מראש. יונית נאמן עם הספר עם לב נופל, תודה שהייתם איתנו.
אישה קטלנית. לסבתא הגדולה שלי, כך מספרים, היה לה בעל ראשון. מת. היה לה בעל שני. מת. והשלישי לא עשה חשבון להלכות, חישל נפשו מפני מלאך המוות המצונף בין זרועותיה, והתחתן איתה למרות ועל אף. ומדי בוקר כשהקיץ מלמל מודה אני בהתכוונות כפולה, אומר מלך חי וקיים וחושב על שדה הקטל שבין שמורות עיניה, ובא בשעריה, והמשיך לקום מדי בוקר למרות ועל אף. לא מת. מתה היא.
המועדון לא מתקיל אותי הם יודעים כמה קשה לגבר להיות טריליטי רוצה זהב אבל הוא מצטט לי שיר איתי כל ביט נשמתי יותר כשאני שמה פינישים שים לי אתה יונג צ'וקוש How are you today? מרגישים תלת גם שכל מוניטור מחובה הם יודעים שעדן די לא בא כאן לפור פליי תחלק את הקלפים בוא נשחק רק קופה מה קורה? מה קורה איתך? מה קורה איתי? יוצאת מאמונית בסטייל במינימום בנטי מביאים את הבנג בנג מביא את הבלינג בלינג ואם יש לך גנג גנג מקווה שאתה בא בלי בא בלי כל החרטות הפוזות הפוסי הפשלות הוונה בי סוואגות שמחפשים קטות שומרת את זה חלק גם עם סמוטו עם אפרו אלא אם יש בלגן וזה תקירות יעני אפסים בחפלות הם אומרים אני קרה הפכתי להיות קודר אומרים אני רען אז הפניתי להם את השולדר נגע אני חדה תרגיש את הקודקוד חודר אומרים אני טובה אמרתי בסבא יותר בוא נשפוך על זה אור כמו מחסני תאורה יש לי סניף בעיר כאילו אני לא בחורה שחורה אני מפצירה בפניכם להפיץ את הבשורה אני צריכה את הרבנים שלי להרביץ איתי תורה שים לי את היאנג צוק הוא שך מרגיש לי כבוע רף עלינו כל למעלה לא צריכים כבר תשפרף כל הביצ'ס נופחים עליי עם ריר בהב הב האגרוף שלי משופשף מלדפוק לכולם פאנץ' אני לא מדברת עם מתיימרים חצי שליש גברים דבר איתי על החיים שהוא בקושי בן 20 אין לו בכלל חברים את הייל בכל הערים שולח הודעות למכרים יש כיוון התמרים הם אומרים אני קרה הפכתי להיות קודר אומרים אני רעה אז הפניתי להם את השולדר נגע אני חדה תרגיש את הקודקוד חודר אומרים אני טובה אמרתי בסבא יותר הם אומרים אני קרה הפכתי להיות קודר אומרים אני רעה אז הפניתי להם את השולדר נגע אני חדה תרגיש את הקודקוד חודר אומרים אני טובה אמרתי בסבא יותר
Vas a ver otra.